slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כ"א באייר תשע"ט, מסכת בכורות, דף למ"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. ויהיה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הוא היורצייט של רבי שמריהו יוסף בן רבי שמשון קרליץ, אביו של החזון איש, גדול אבות בתי הדין ורב בעיר קוסובה. זכותו הגדולה יגן עלינו. כך כותב הרמ"א בסימן ריש צדי ב' סעיף ב', אומרים פרקי אבות בקיץ. הנה בסדר אברהם גאון כתב, אחר מנחה שונין אבות וקניין תורה. וזה שאין עוסקים בתורה לא מפני שאסור, אלא לכבוד משה רבינו שנפטר באותה שעה. לפיכך אומרים אבות לקיים נשיא שמת כל בתי מדרשות בתהילין. ובאבודרם סוף תפילות פסח כתב, ונוהגין בספרד לקרות במסכת אבות ופרק קניין תורה בשבתות שבין פסח לשבועות, בכל שבת פרק אחד. וכתב הרב רב ישראל בן ישראל שהטעם שקורין אותם באילו השבתות לפי שהם ימים מנועים למתן תורה. ולכן נמנה אנחנו אילו הימים כמו האוהב שהוא ממתין ביית אהובו מן הדרך, והוא מונע ימים והלילות עד שיבוא. ורוב ענייני המסכתה הם הזירוז על קריאת התורה ומעשי המצוות. וגם זה הזמן שהוא זמן הקציר ומזומן ומוכן לנוע החלק המתעורר מן הנפש וללהטו אחר רוב התאווה ובקשת רוב ההנאות. וצריך להשקיטו ולתקנו במה שיש בזאת מן המסכתה, מן המוסרים המביאים לפרישות והכנעת הנפש ושברונה, ומניעתה מלבקש מה שיזיקנה כדי להציל אותה ולתקן נהיגת המידות להיותה הולכים על קו המוסר והדעת. עד כאן דבריו. והנה בשבתות שבקיץ נוהגים לומר פרקי אבות במנחה, מנהג בני ספרד לאומרם, רק בשבתות שבין פסח לשבועות. וזה מתאים לטעם של אבודרהם, שהוא הכנה למתן תורה. מנהג בני אשכנז לאומרם במשך כל שבתות הקיץ, עד ראש השנה. וזה מתאים לטעמו של רבי אמרם גאון, לכבוד משה רבינו שנפטר בשבת בשעה זו. וסך הכל, מסיימים את פרקי אבות ארבע פעמים. והשנה, שיום טוב ראשון של פסח חל בשבת, יש הבדל נוסף, שבארץ ישראל מתחילים בשבת איסרו חג לקרות פרקי אבות, ובחוץ לארץ, רק בשבת שאחריה. יוצא שלמנהג בני אשכנז, במשך כל הקיץ, בני ארץ ישראל מקדימים פרק אחד על בני חוץ לארץ. והנה מסכת אבות במקורה במשניות מכילה חמישה פרקים, אלא שהוסיפו פרק נוסף, כדי שבששת השבתות שבין פסח לחג השבועות יאמרו כל שבת פרק אחר. יוצא שבארץ ישראל כשיש לפעמים שבע שבתות בין פסח לשבועות, חסר פרק אחד לשבת האחרונה ערב שבועות. ומשום כך, כתב בספר תיקון יששכר שבארץ ישראל אומרים בשבת שלפני שבועות פרק אחד של מסכת דרך ארץ זוטה, המתחיל דרכי תלמידי חכמים, ענב ושפל רוח. אמנם זה למנהג בני ספרד, אבל למנהג בני אשכנז אין נפקמינה מכל זה, ומתחילים שוב מפרק ראשון. וזה לשון התיקון יששכר, ועל השבת שנתווספה בזו השנה לבני ארץ ישראל על בני חוץ לארץ, בין פסח לשבועות, מצאתי כתוב במנהגות של תושבי צפת שבגליל העליון, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, שקורין בשבת השביעי שכבר השלימו בשש הראשונות קריאת כל השישה פרקי אבות, פרק אחד ממסכת דרך ארץ זוטה, שדבריו מעין של פרקי אבות. ואומנם הרמ"א מפיאנו בספרו עשרה מאמרות מעיד שהמנהג היה שונה, וזה לשונו. ומסתברלן שבדורות הראשונים היו קוראים תחילת פרק חלק בארץ ישראל באיסרו חג הפסח שחל בשבת, עד סוף מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי עקיבא לגבי עשרת השבטים שכולן אסופות מן הברייתות, כמו בפרק קניין תורה, ודומה למה שמפטירים בכל המועד של פסח בתחיית המתים. דקיימלן בניסים עתידים לחיות, ומתחילים אבות לשבת הבא, ולעולם לא היו קוראים כל ישראל ומשה קיבל, כי ידעתי ביחד, אף על פי שהאחרונים לא דקדקו בכך. אלה הדברים אודות פרקי אבות בשבתות הקיץ, וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש, ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו, שהוא כנגד כולם, מוקדש לרפואתם השלמה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בערב שבת קודש, חזק חזק ונתחזק, פרשת בחוקותיי. אז למדנו את דפים למד זין ולמד חד במסכת בחורות. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה עוד פעם השאלות, והפעם גם לצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מוכר לחברו דבר שאסור באכילה ואכלו, כמה יחזיר לו? התשובה לתנא, כמה יחזיר לו את כל הדמים. ולרבן שמעון בן גמליאל, בדברים שאין נפשו של אדם קצה, ינקה להם מהדמים מעט שהרי נהנו. שאלה שנייה, אם מתי נחשבת האוזן כיבשה כששוחטים עליה את הבכור? התשובה לתנא, כמה כל שתינקה ואינה מוציאה דם, לרבי יוסי בן המשולם, כשמתפוררת כשנוגעים בה. שאלה שלישית, מדוע במומים שבסתר אינו נחשב כמום? והתשובה, משום שכתוב מום רע, ואין זה אלא בגלוי. שאלה רביעית, מדוע במום עובר אינו נחשב כמום? והתשובה, מסברה שאם בשאר קורבנות אין פודים בזה, ודאי שאין שוחטים על כך בחור בחוץ. שאלה חמישית, אם לפסול את הכהן די בנקף כמחת, מדוע אין די בכך לשחוט את הבכור? התשובה בתוספות שאומרים שמשום שאינו ניכר יפה, גוזרים בו עטו בגלל מומים שבסתר. שאלה שישית, האם השיעור שנאמר בנקיבת האוזן הוא כמלא קרשינה, דהיינו בדיוק, או בכדי שתהיה נכנסת ויוצאת? התשובה, בכדי שתהיה נכנסת ויוצאת. שאלה שביעית, על איזה כלי יעיד חזקיה, שאם אין לו תוך, אף כשנטמע גבו, נטמע תוכו? והתשובה, על כלי שטף שראוי למדרסות. שאלה שמינית, מה נחשב כלי שטף ומדוע נקרא כך? התשובה, כלי עץ שנאמר בו וכל כלי עץ ישטף במים, וכתבו התוספות שאפשר שכולל גם כלי מתחות שנאמר בהם הוא מורק ושותף במים. שאלה תשיעית, האם בכלי שטף חלוק גבו מתוכו? והתשובה מדאורייתא, אין חלוק גבו מתוכו, אבל בתומת משקין דרבנן יש חילוק, ואם נטמע גבו לא נטמע תוכו, ומשום שרצו חכמים לעשות היכר בין תומה זו לתומה דאורייתא. והשאלה האחרונה, אם כמלוא מקדח הוא כסלע נרוונית, כיצד התיישב מה שאמרו בית שמאי ששיעור החיסרון בגולגולת הוא כמלוא מקדח, ובית הלל אמרו שהוא כסלע? והתשובה, שכן רק סלע נרוונית הוא כמקדח גדול, אבל סלע סתם הוא קטן אפילו יותר ממקדח קטן. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים, דפים למד זין ולמד חד במסכת בחורות, בערב שבת קודש פרשת בחוקותיי. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע כ"א באייר תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה-39, דף למד ט' במסכת בחורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ח' עמוד ב'. מן המשנה המופיעה 29 שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים חברבר ועמיים הקבועין. מן המשנה הפותחת במילים הללו, בדף למד ח' עמוד ב', כעת בסייעת הדשמי הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ממשיכה המשנה לפרט בדף למד ח' עמוד ב', עוד מומים שבעין של הבכור, שנחשבים למומים קבועים, שמתירים את הבכור בשחיטה. אומרת המשנה בדף למד ח' עמוד ב', חברבר, חולי העין שנראה כטיפות לבנות בעין, והמים או מים הזולגים מהעין ומונעים את הראייה, שני מומים אלו הקבועין. אם הם קבועים אצל הבכור, הרי אלו מומים בעין. מבארת המשנה איזה הוא חברבר הקבוע, כל ששעה 80 יום, אם היה קבוע בעין במשך 80 יום. רבי חנניה בן אנטיגנוס אמר, בודקין אותו 3 פעמים בתוך 80 יום, בכל 26 ימים ומחצה, שהם שליש הזמן של 80 יום, בודקים אותו, אם החברבר נמצא במקומו, ואם לא בדקו, אינו מום, כי ייתכן שבינתיים חלף, ואף על פי שחזר בתוך 80 יום, אין ממשיכים למנות לו 80 יום, אלא מיום שחזר. ממשיכה המשנה ואומרת, והילו אין מים הקבועים, איך יודעים אם המים הזולגים מעיניו קבועים או לא? אם אכל לרפואה תבן וחציר לח הגדל בסוף החורף, ויבש הגדל בסוף הקיץ שגדלו בשדה של גשמים, שהשקייתה מן הגשמים, או שאכל חציר לח שגדל בסוף החורף ויבש הגדל בסוף הקיץ של בית השלחים, שגדלו בשדה הצריכה השקיה מרובה, או שלא אכל לח ויבש יחד, אלא אכל חציר היבש ואחר כך אכל חציר הלח, בכל האופנים הללו אינו מוכח שהמים אמום, כי אין זו דרך רפואתו עד שיוכל הלח ואחר כך היבש, שזוהי דרך רפואתו, כפי שתבהר הגמרא, ואם בכל אופן עיניו זולגות, הרי זה מום. רש"י מבאר שכאשר הבהמה אוכלת יבש אחר הלח, זוהי דרך רפואתה, ואם לא התרפאה בכך, מוכח שהמים בעיניה אמום. אילו תוספות בדיבור המתחיל וסימנך, מסבירים שהאכלת החציר אין זו רפואה ממש, אלא בדיקה וניסיון אם המים קבועים או לא, אבל רפואה גמורה יכולה להעביר מום קבוע. זוהי המשנה שלנו בדף ל"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה איזהו חברבר הקבוע כל ששעה 80 יום. שואלת הגמרא מתניתין מני כדעת מי שנויה משנתנו. אומרת הגמרא כדעת רבי יהודאי, דתניא כך שנינו בברייתא. חברבר קבוע הוא רק עם שעה בעין 40 יום. ומים הקבועים הם רק אם זלגו מהעין במשך 80 יום. אלו הם דברי רבי מאיר. ורבי יהודה אומר חברבר נחשב קבוע עם שעה בעין במשך 80 יום. והילו הן מים הקבועים, אין קביעותם נבדקת על ידי זמן של 80 יום, כי רבי מאיר סבר שקביעות המים נקבעת רק לפי משך הזמן שהם זולגים מהעין, ולפי רבי יהודה היא נקבעת רק אם אינה מתרפאת ברפואה, כך מסביר החזון איש. אם כן אומרת הגמרא, ואילו הם מים הקבועים, אין קביעותם נבדקת על ידי זמן של 80 יום, אלא אם אכל תבן לח ויבש של בית השלחין, או שאכל תבן יבש ואחר כך אכל הלח, אין זה מום עד שיוכל תבן יבש אחר הלח, וישנו 3 חודשים, וישנה לבדיקה הזו במשך 3 חודשים. והשיטה המקובצת מסבירים שאין הכוונה שבודקים אותו במשך 3 חודשים, אלא שזמן גידול הלח והיבש הוא במשך 3 חודשים. דהיינו באדר וחצי ניסן גדל לח, ואילו באלול וחצי תשרי גדל היבש. מקשה הגמרא, למה שנינו בדברי רבי יהודה בברייתא שרק האוכל לח ויבש של בית השלחין אינו מום, והתרוויו תניני, והרי במשנה שנינו שהאוכל משני סוגי השדות אינו מום, בין אכל תבן לח ויבש של שדה שהשקייתה ממי גשמים, ובין אכל תבן לח ויבש של שדה בית השלחין, וכיוון שהעמדנו את המשנה כדעת רבי יהודה, גם בברייתא היה ראוי לומר שגם האוכל לח ויבש של שדה גשמים אינו מום, והחזון איש מסביר שכעת נקטה הגמרא שבין החציר של ימות הגשמים ובין החציר של ימות החמה מועילים לרפואת הבהמה, ואם האכילו מהם ולא התרפא מוכח שירידת המים היא מום קבוע, ומה ששנינו במשנה לח ויבש אינו מום, היינו כשהאכילם בבת אחת, ולכן נאמר בסיפה שאינו מום עד שיוכל הלח ואחר כך היבש. מתרצת הגמרא חסור ומחסרה ואחי קטני, יש ללמוד את המשנה כאילו חסירה מספר מילים, וכך יש לשנות בה. אכל תבן לח ויבש של שדה שהשקייתה על ידי גשמים, אם לא התרפא באכילתם הרי זה מום, אבל אם אכל לח ויבש שגדל בבית השלחין אינו מום, ודגשמים נמי, וגם אם אכל תבן של שדה שהשקייתה על ידי גשמים, אם אכל תבן יבש ואחר כך אכל תבן לח, אינו מום עד שיוכל תבן יבש אחר הלח, כי רק באופן זה נעשית רפואתו, ואם לא התרפא בה מוכח שהמים היורדים מעיניו הם מום, ונמצא שבאוכל תבן לח ואחר כך תבן יבש של שדה שהשקייתה על ידי גשמים ולא התרפא, מוכח שהמים בעיניו הם מום, ולכן לא אמרה הברייתא שגם האוכל לח ויבש של שדה גשמים אינו מום. כותב החזון איש שגם למסקנת הגמרא, אם מאכילו לח ויבש בבת אחת, אין הבדיקה מוכיחה שהוא מום, כמו שמבואר באב האמינה של הגמרא. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא וישנו 3 חודשים. שואלת הגמרא, איני, האם כך הוא שבודקים אותו רק 3 חודשים? והו הרי רבי דיבר רבין אמר בשם רבי יצחק בר השיאן, שמאכילים את הבכור בחודשי אדר וניסן שהם בסוף החורף, ובהם התבן לח, ומאכילים אותו בחודשי אלול ותשרי שהם בסוף הקיץ ובהם התבן יבש, הרי שיש 2 חודשים ללח ושני חודשים ליבש, וביחד הם 4 חודשים. מתרצת הגמרא, אימה, אמור כך, מאכילים אותו בחודשי אדר וחצי ניסן, שאז התבן לח, ובחודשי אלול וחצי תשרי, שאז התבן יבש, והחידוש של רבי דיבר רבין הוא, שאין צורך להאכילו 3 חודשים רצופים, אלא חציים בחורף וחציים בקיץ. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, האם כדי לבדוק את המים, האם הם קבועים בעיני הבכור, צריך להאכילו חציר לח, בזמן גידול החציר הלח, דהיינו בחודשי אדר וניסן, ולהאכילו חציר יבש בזמן גידול החציר היבש, דהיינו בחודשי אלול ותשרי, ואי אפשר לשוחתו עד שיעברו עליו כל החודשים הללו. עוד דילמה או שמה ניתן לבודקו על ידי אכילת חציר לח ויבש בזמן גידול החציר הלח, וכל הבדיקה מתקיימת בסוף החורף. והמעריק קורקוס כותב שאין לדון להפך, שיאכילו לח בזמן יבש, כיוון שצריך להאכיל לח של אדר וניסן, וכבר לא יהיה לח בזמן היובש. מוכיחה הגמרא תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק, דאמר רבי דיבר רבין, אמר בשמו של רבי יצחק בר השיען, שמאכילים את הבכור בחודשי אדר וניסן שהם בסוף החורף, בהם החציר לח, ומאכילים אותו בחודשי אלול ותשרי שהם בסוף הקיץ, ובהם החציר יבש. הרי שמאכילים אותו כל חציר בזמן גידולו. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה, שם הכוונת רבי דיבר רבין לומר, פירד אלול ותשרי שהם יבישים, מאכילים להם, מאכילים אותם לבכור באדר וניסן, אחרי שאוכל את החציר הלח הגדל באותו זמן, ועדיין הוא לח. ונמצא שאוכל לח ואחר כך יבש, באדר וניסן. מבארת הגמרא וכמה הוא השיעור שמאכילים אותו בכל יום מאותן 3 חודשים, כדי לבדוק אם הרפואה מועילה לו. אמר רב יוחנן משום רבי פנחס בן ערובה, כגר או גרת מכל סוג, אחת מהלח ואחת מהיבש. אמר רב אביי במערב הדן ובני הישיבה בארץ ישראל, האם כדי לבדוק את המים די להאכיל את הבכור בשיעור זה של כגר או גרת רק בסעודה הראשונה שאוכל בכל יום, או דילמה, או שמה צריך להאכילו כגר או גרת מהחציר. והנידון הזה בגמרא וכל האיבאיות לקמן בגמרא הוא לגבי אכילת החציר הלח והיבש כמבואר לעיל. אם כן, אומר רבא שבארץ ישראל דן ובני הישיבה, האם כדי לבדוק את המים די להאכיל את הבכור בשיעור זה של כגר או גרת רק בסעודה ראשונה שאוכל בכל יום, או שמה צריך להאכילו כגר או גרת מהחציר בכל סעודה וסעודה בכל יום. והנידון הזה הוא בשני אופנים. א', האם די שיוכל מהחציר כשיעור גר או גרת רק בסעודה ראשונה, או שמה צריך שיוכל שיעור זה בכל סעודה, דיינו פעמיים ביום. באופן השני, שזה פשוט לגמרא שמספיק שיוכל גר או גרת פעם אחת ביום, והספק האם דווקא בסעודה הראשונה, או שיכול לאכול את הגר או גרת באיזה סעודה שירצה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם תרצה לומר שאין צורך להאכילו כגר או גרת, אלא בסעודה ראשונה בכל יום, יש לדון האם צריך להאכילו דווקא קודם אכילה, או שמה אפשר להאכילו גם לאחר אכילה. ומבארת הגמרא, אם אוכל את החציר קודם אכילה, אז ודאי מעלי לי כסמה, מועילו כרפואה, כמו כל סם שאדם שותהו לרפואה קודם אכילה. והספק הוא רק כשאכילו חציר לאחר אכילה, מהי? האם אכילה זו מועילה לו לרפואה, והבדיקה תוכיח, האם אכן זה מום, או שלאחר אכילה כבר אין החציר מועיל לרפואה, ושוב אין הבדיקה מוכיחה כלל. עוד דנה הגמרא, האם כדי לבדוק את המום צריך להאכיל את הבכור בחציר? דווקא קודם שתייה, או שניתן להאכילו גם לאחר שתייה? מבארת הגמרא שאם אוכל את החציר קודם שתייה, אז ודאי מעלי לי כסערי, מועילה לו הרפואה כאכילת שעורים, שדרך הבהמה לאכול שעורים קודם שתייה, והספק הוא באופן שאכלה לאחר שתייה מהי. האם אכילה זו מועילה לרפואה והבדיקה תוכיח האם אכן זה מום, או שלאחר השתייה כבר אין אכילת החציר מועילה לרפואה, ושוב אין הבדיקה מוכיחה כלל. והחזון איש מבאר שספק הגמרא בשתייה אינו תלוי בספק הקודם לגבי המאכילו אחר אכילה. ואף אם נפשוט את הספק הקודם לגבי האכלת החציר לאחר אכילה, עדיין לא נוכל לדעת מה הדין לאחר שתייה. ומבאר החזון איש את שני צדדי הספק, כי אפילו אם נפשוט שאכילה מונעת את הרפואה ולכן קודם אכילה אינה בדיקה, אולי שתייה אינה מונעת את הרפואה וקודם שתייה תועיל הבדיקה. או שמה נאמר, שאף אם אכילה אינה מונעת את הרפואה ומועילה הבדיקה לפניה, השתייה כן מונעת את הרפואה ובדיקה לפניה לא תועיל. עוד דנה הגמרא, אם כדי לבדוק את המום די להאכיל את הבכור בחציר כשהוא קשור, או צריך להאכילו דווקא כשהוא מותר. מבארת הגמרא שאם אוכל כשהוא מותר, ודאי מעלי לי, מועילה לו האכילה לרפואה, כי הוא אוכל יותר בשמחה כשהוא משוחרר. והספק הוא באופן שאוכל קשור, מהי? האם אכילה זו מועילה לו לרפואה והבדיקה תוכיח, האם אכן זה מום? או שמה, באופן שאכל כשהוא קשור, אין החציר מועילו לרפואה, ושוב אין הבדיקה מוכיחה כלל. עוד דנה הגמרא אם כדי לבדוק את המום די להאכיל את הבכור בחציר כשהוא לבדו, או צריך להאכילו דווקא כשהוא עם חברו. מבארת הגמרא שאם הבכור אוכל יחד עם חברו, ודאי מעלי לי, האכילה מועילה לו לרפואה, כי נוח לו כשהוא אוכל בצוותא. הספק שאוכל לבדו מהי? האם האכילה הזו מועילה לו לרפואה והבדיקה תוכיח? האם אכן זה מום? או שמה באופן שאכל לבדו, אין החציר מועיל לו לרפואה ושוב אין הבדיקה מוכיחה כלל. עוד דנה הגמרא אם כדי לבדוק את המום ניתן להאכיל את הבכור בחציר, בעיר ובשדה. בין בעיר ובין בשדה, או שמה יש לומר שדווקא אם הבכור אוכל בשדה, ודאי מעל אליה, האכילה מועילה לו לרפואה כי הוא אוכל באוויר הצח. ולכן שמה מועילה אכילת החציר לבודקו, אבל יש להסתפק שאוכל בעיר מהי. האם גם אכילה זו מועילה לו לרפואה והבדיקה תוכיח, האם אכן זה מום? או שמה באופן שאכל כשהוא בעיר, אין החציר מועיל לו לרפואה ושוב אין הבדיקה מוכיחה כלל. באי רבשי, הסתפק רבשי, אם תרצה לומר שכדי לבדוק את המום, צריך להאכיל את הבכור חציר דווקא כשהוא בשדה, אם האכילו בגינה סמוכה לעיר, מהי? האם האכילה בגינה היא כאכילה בשדה ומועילה לבדוק אם מועילה לו לרפואה, או שמה באופן שאכל בגינה, אין החציר מועיל לו לרפואה. ושוב, אין הבדיקה מוכיחה כלל. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. והרמב״ם הלכות איסורי מזבח פרק ב' הלכה י' פסק שצריך שתאכל אותן בכל יום אחר שתייה ותהיה מותרת בשדה בעת האכילה ולא תהיה לבדה אלא היא ובהמה אחרת אימה. רק אם נעשו לה כל אלו ולא נתרפאה מוכח שמים אלו קבועים ודאי. אבל אם חסר אחד מכל הפרטים הללו הרי זה ספק. וכיוון שייתכן שיש בה מום אי אפשר להקריבה. מצד שני, כיוון שייתכן שאינו נחשב מום גם אינה נבדית. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי חנניה בן אנטיגנוס אומר בודקים אותו 3 פעמים בתוך 80 יום. מבארת הגמרא את זמני 3 הבדיקות שעושים למום של אחיו ורבר. אמר רב נחמן בר יצחק ובלבד שיהיו משולשים. בדיקת אחיו ורבר מועילה רק אם נעשתה ב3 חלקים שווים של 80 יום אילו. דהיינו שמיום שראה את אחיו ורבר מונה 26 וחצי ימים ובודק. ואחר 26 וחצי ימים נוספים בודק פעם שנייה, ופעם שלישית בודק בסוף 80 יום, ונמצא שבודק את הבכור ב3 חלקים שווים של ה-80 יום. וקבעו את 3 הזמנים הללו לבדיקה, כי ב3 הזמנים הללו דרך מום זה לעבור ואינו נראה. ואם כשבדקו בהם לא נראה, הרי הוא מום עובר. דנה הגמרא באופן שהבדיקה קבעה שהמים הקבועים הם מום, ממתי הבכור נחשב בעל מום. באי מיני פנחס אחוה דמר שמואל, אחיו של שמואל, מי שמואל? אכל חציר לך ואחר כך יבש כדרך הראוי לרפואתו ולא יתעשי ולא יתרפא, האם מתברר שכבר למפרע אבי מומה או רק מכאן ולאבא אבי מומה? מבארת הגמרא ושואלת למי נפקא מינה, איזה דין יוצא מן הנידון הזה שלכך דנו בו? למי מעל בפדיונו, לגבי מעות שפדה בהם בהמת קודשים שהיו עיני הזולגות מים והחלו לבודקה ולפני שנשלם זמן הבדיקה נהנה במעות שלא כדין ואחר כך נשלמה בדיקת הבהמה ונמצא שאין רפואה למומה, דהיינו שהיא בעלת מום. היא אמרת אם תאמר שמתברר שכבר למפרע אבי מומה הבהמה נחשבת בעלת מום, מעל שהרי נהנה במעות, וכיוון שהתברר שהיא בעלת מום הפדיון נתפס במעות והנהנה מהם מעל. והיא ואם רק מכאן הוא לאבא אבי מומה, רק מכאן הוא לאבא נחשב כמום רק מי שנשלמה הבדיקה, הרי אם נהנה ממעות הפדיון קודם הבדיקה, לא מעיל, לא מעל, כיוון שאין הפדיון מועיל לבהמת הקדש, אלא אם יש בה מום. ובעת שפדעה עדיין לא היה נחשב מום. שואלת הגמרא מאי, מה הדין בנידון הזה? קרי שמואל עלי, קרא שמואל על אחיו פנחס ששאלו את השאלה הזו, את הכתוב בספר ישעיה, פרק למד ג', פסוק חב ג', פסחים בזזו, שמשמעו שיש דברים שאי אפשר שיהיו במציאות, כגון שיהיו חיגרים בוזזים ביזות, כך אתה אינך מחודד כל כך ושאלת שאלה כזו שאיני יודע להשיב עליה תשובה. רבינו גרשום הוסיף, כי אף שלא הייתה חוכמתו שקולה כלום כנגד חוכמת שמואל, שאלו דבר שלא ידע להשיבו. ובספר רואל משה העיר למה יבזה שמואל את אחיו פנחס עד כדי כך ומה החידוד הגדול שניכר בשאלתו, ולכן הוא מבאר ששמואל הישיב לו על שאלתו בדרך צחות, ואמר שאכן לפעמים בעל מום יש לו כוח יותר מתמים, כגון לגבי תפיסת מעות פדיונו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו אל המשנה הראשונה מתוך 2 המשניות המצויות בדף למתת עמוד א'. המשנה מפרטת מומים המצויים בחותם ובפי הבהמה. אומרת המשנה חותמו של בכור שניקב באחת ממחיצותיו החיצוניות, והנקב נראה בחוץ, ושנפגם או שנעשה בו חיסרון ושנזדק, או שנזדק אף שאין בו חיסרון, הרי זה מום. שפמו שנקבע, שפתו של הבכור שנקבע או שנפגמה או שנזדקה, הרי זה מום. זוהי המשנה שלנו בדף למתת עמוד א', הראשונה מתוך שתי המשניות, וכעת אנו נרגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נקבו חותמין זה לתוך זה מחיצות החותם החיצוניות, שנקבה אחת מהן מצד לצד. אם הנקב נראה מבחוץ, הרי זה מום, ואם נקבה מבפנים, המחיצה הפנימית שבאמצע החותם אינו מום, כיוון שאינו נראה והוא מום שבסתר. עוד שנינו במשנה, שפתו שנקבה ושנפגמה ושנזדקה, הרי זה מום. אמר אף פאפה, המומים פוסלים בשפת הבכור רק כשהם על תורה ברה דסיפטי, שורה חיצונה של השפה, דהיינו שנפגם או נזדק החלק החיצון של השפה, ולא כשנפגמה או נזדקה לרוחבה. וכעת הגענו למשנה השנייה בדף למתת עמוד א'. המשנה מפרטת מומים המצויים בשיני הבהמה ובחניכיה. אומרת המשנה, חוטין החיצונות, חניכיים הקדמיות, ורבינו גרשו מפרש הכוונה לשיניים הקדמיות עצמן שבולטות לפני הפה, שנפגמו, שנחסר מהן קצת ושנגממו או שנחתכו לרוחבן מלמעלה, אף שלא חסר מהן, הפנימיים וכן החניכיים האחוריות שבהם קבועות השיניים הגדולות. רבינו גרשום מפרש הכוונה לשיניים הפנימיות שנעקרו לגמרי ממקומן, הרי זה מום, אבל אם נפגמו או נגממו, אין זה מום. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, אין בודקין מן התיומת ולפנים, מהשיניים הפנימיות הגדולות שכל אחת מהן נראית כשתי שיניים מחוברות כתאומות. רבינו גרשום מבאר שנקראו מתאימות משום שלכל אחת מהן יש שני שורשים, ומשם ואילך לצד פנים אין צורך לבדוק את החניכיים, כי מום הנמצא שם אינו נחשב מום שבגלוי, ואין שוחטים עליו בחור, ואף לא את התיומת וגם את החניכיים שכנגד השיניים הפנימיות הגדולות עצמן אין בודקים, כיוון שאין המום שבהם נחשב מום גלוי. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף למתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אין בודקין מן התיומת ולפנים. מביאה הגמרא ברייתא ומפרשת אותה בהמשך, תנו רבנן התיומת, איזו תיומת מן התיומת ולפנים, והחניכיים של תיומת עצמה דינן כי לפנים, כמו החניכיים הנמצאות לצד פנים מהתיומת, ואין שוחטים על מום הנמצא בהן. רבי יהושע בן קפוצאי אומר, אין שוחטים אלא על מום הנמצא בחניכיים החיצונות בלבד. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, אין משגיחין על התיומת כל עיקר, ומום הנמצא בה אינו מועיל אפילו לפוסלה מקורבן. שואלת הגמרא, מייקה אמר, מה כוונת הברייתא באומרה, איזו תיומת מן התיומת ולפנים? רבנו גרשום מבאר ששאלת הגמרא, מה כוונתו של רב חנינה בן אנטיגנוס שאמר, אין משגיחים על התיומת כל עיקר? ותו ועוד, הרי דברי רבי יהושע בן קפוצאי, היינו תנא קמא. הם כדברי תנא קמא, שהרי שניהם אמרו, שרק מום בחניכיים החיצוניות פוסל, ולא מום הנמצא בחניכיים הפנימיות. אם כן, במה נחלקו? מבארת הגמרא, חסור ומחסרה והכי קטן, יש ללמוד את הברייתא כאילו היא חסירה וכך צריך לשנות בה. איזו הפנימית, מהם הפנימיות שעליהם שנינו במשנה, שאם נפגמו או נגממו אינו מום? אילו החניכיים הנמצאות מן התיומת ולפנים, והחניכיים של תיומת עצמה דינה כלפנים, כמו החניכיים הנמצאות לצד פנים מהתיומת, ואין שוחטים על מום הנמצא בהם. במה דברים אמורים שמום הנמצא בהם אינו נחשב מום בגלוי, באופן שנפגמו ושנגממו? אבל אם נעקרו, הרי זה מום גלוי ושוחטין עליו את הבכור. ובגמרא לעיל בדף למדהי עמוד א' למדנו שרבא ורב פאפה ביארו שנעקרו שיניו נחשב כמום גלוי, למרות שזה בתוך פיו, משום שכאשר הוא צועק, הוא פותח את פיו ורואים שנעקרו שיניו. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יהושע בן קפוצאי אומר, אין שוחטין אלא על מום הנמצא בחניכיים של השיניים החיצוניות, שהוא מום שבגלוי. אבל פנימיות חניכיים האחוריות שבהן קבועות השיניים הגדולות שנעקרו לגמרי ממקומן, מי שחט עליי הוא לא שחטינן. אין שוחטים בחור על מום במקום זה, אבל נפסו למפסל, נפסל להקריבו על גבי המזבח וצריך להמתין עד שיפול בו מום אחר, וישחטנו. ולמה מום כזה פוסל למזבח? משום שאינו בכלל מבחר נדריכם. אינו קורבן מן המובחר, אבל אם יקריב, אורצה. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, אין משגיחין על התיומת כל עיקר, אין חוששים כלל למום הנמצא בתיומת, ואפילו יפסול ללא יפסיל. לא מועיל אפילו לפוסלה מקורבן. והרשש מבאר את שלושת השיטות שחולקות כאן. תנא קמא סובר שבחור שנעקרו שיניו, מותר גם לשוחטו לחולין, משום שחיסרון זה נחשב כמום גלוי אף שהם בתוך פיו. כי כאשר הוא צועק הוא פותח את פיו ורואים שנעקרו שיניו. רבי יהושע בן קפוצאי סובר שרק נפסל להקריבו על גבי המזבח, אבל צריך להמתין שיפול בו מום אחר וישחטנו, כי מאחר שכאשר הוא צועק הוא פותח את פיו ורואים שנעקרו שיניו, אף שאין זה מחשיבו כמום גלוי, מכל מקום גזרו בו בגלל מום שבגלוי. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר שחיסרון זה אינו מועיל אפילו לפוסלו מקורבן, מכיוון שאינו נראה מבחוץ בשעה שהוא אוכל, אז מום שבסתר שאינו פוסלו להקרבה. באי רב אחד בוי ברעמי, הסתפק רב אחד בוי ברעמי, יש מחוסר עבר מבפנים, בהמה שחסר לה עבר פנימי כגון כליליה, או תחול שנחרטו, או נמוקו על ידי סם, האם היא נחשבת בעלת מום, או שמה אין מחוסר עבר מבפנים? אף שחסר לה עבר פנימי, אינה נחשבת בעלת מום. שואלת הגמרא, למאי? לגבי איזה דין הסתפק רב אחד בוי? אילה וחור, אם לגבי דיני בחור, הרי לגביו פיסח או עיוור כתיב. משמע שרק מום גלוי מתיר לשוחתו, ולא חיסרון עבר פנימי שהוא מום בסתר. היא לקודשים, אם הנידון לגבי שאר קודשים, הרי בהם עברת או שבור כתיב. ואף הם מומים שבגלוי. אז לגבי מה יסתפק רב אחד בוי, אם זה נחשב למום? מבארת הגמרא להישחותי ולהיפרוקי לא ייבא אלן. להתיר שחיטת בחור או לבדות קודשים מחמת חיסרון עבר פנימי, לא הסתפקנו שהרי אינו כל כך מום, ואינו נחשב מום שבגלוי. כי מבאי אלן להיפסו לי. כל הספק היה אם חיסרון זה פוסל להקרבה. מהי? מה הדין? מבארת הגמרא את צדדי הספק. האם כיוון שלגבי קודשים תמים יהיה לרצון אמר רחמנה? יש לדון האם כוונת התורה שרק אם הקורבן תמים אין, כן, אז הוא יהיה לרצון ויעלה להקרבה למזבח, אבל אם יש בו חיסרון עבר, אפילו חיסרון של עבר פנימי, לא, לא יהיה לרצון. או דילמה, או שמה כוונת התורה לומר, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו, כדי ללמד. מה מום? כשם שמום הפוסל קורבן הוא דווקא במום מעברי, הניכר מבחוץ, אף חיסרון עבר אינו פוסל, אלא מעברי, כשהוא עבר חיצוני וחיסרונו ניכר. אבל אם גופו נראה שלם, אף אם חסר בו עבר פנימי, הרי הוא קשר לקורבן. מביאה הגמרא ברייתא בתורת כהנים, שנחלקו תנאים בנידון הזה. תשמע בו ושמע נאמר בהקרבת קורבן שלמים, ספר ויקרא פרק ג' פסוק ד', ואת שתי הכליות, משמע שצריך שיהיה הקורבן בעל שתי כליות, ולא בעל כוליה אחת, ולא בעל שלוש כוליות, ולא בעל כליה אחת, ולא בעל שלוש כליות. ותניא אידך שנינו עוד שם בברייתא על מה שנאמר, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה, משמעות לשון יחיד מורה, שיסיר כליה אחת. למדנו מכך לרבות קורבן בעל כוליה אחת שקשר. ולכאורה הדרשות בברייתא סותרות זו לזו. סברו בני הישיבה לומר, דקו לאלמה לפי שני התנאים שדרשו את הדרשות בברייתא, אין בריאה באחת, אין בהמה שנברת עם כליה אחת בלבד, והמכסה חסר, ובהכרח שבהמה זו שאין בה אלא כליה אחת, היו בה בתחילה שתי כליות, ונחסרה בה כליה אחת. לימה באקה מפליגי, אולי נאמר שנחלקו בצדדי הספק של רב אחד בוי. דמר סבר, התנא שמצריך שתהיה הבהמה מובאת לקורבן בעלת שתי כליות, סובר חיסרון עבר מבפנים, שמי חיסרון, נחשב כחיסרון עבר הפוסל בקורבן, ולכן בהמה שנחסרה ממנה כליה אחת פסולה לקורבן. ומר סבר, אילו התנא שמכשיר קורבן בעל כליה אחת סובר, חיסרון עבר מבפנים, לא שמי חיסרון, אינו נחשב כחיסרון עבר הפוסל בקורבן, ולכן אפילו אם נחסרה מהבהמה כליה אחת, עדיין נקשרה לקורבן. דוחה הגמרא ואומרת אמר רב חייא בר יוסף, דקו לאלמה לפי שני התנאים בברייתא, יש בריאה באחת, יכולה להיות בהמה שנבראת עם כליה אחת בלבד, וחיסרון עבר מבפנים, שמי חיסרון נחשב לחיסרון עבר כדי לפסול את הבהמה כבעלת מום. ולא קשיא, אין להקשות סתירה בין הדרשות בברייתא. כי מה שדרשו כאן שצריך שתהיה הבהמה מובאת לקורבן בעלת שתי הכליות, מדובר כשנבראה הבהמה בשתיים עם שתי כליות, וחסרה אחת הכליות, ובאופן זה מקום החיסרון ניכר ונחשב מום. ואילו מה שדרשו כאן להכשיר קורבן בעל כליה אחת, מדובר כשנבראה בהמה באחת מעיקרה, מתחילתה עם כליה אחת בלבד, ולפיכך אין זה נחשב אצלה כחיסרון. מקשה הגמרא, איך ניתן לומר שאם הבהמה נבראה מתחילתה עם כליה אחת בלבד, אינה נחשבת מחוסר עבר, והדומיה דשלוש קטני. והרי כשפסלו בהמה בעלת כליה אחת, ישבו את הפסול הזה לבהמה שיש בה שלוש כליות, שוודאי נולדה עמהן מתחילתה, ויש ללמוד מה שלוש כשם שפסלו בהמה בעלת שלוש כליות. אף שהכליה המיותרת הייתה במעיקרה מתחילתה, אף בעלת כליה אחת נפסלת, גם אם הייתה חסרה בה כליה מעיקרה מתחילתה. אז איך אמרת שהפסול הוא דווקא באופן שנבראה עם שתי כליות ואחר לידתה נחסרה אחת מהן? חוזרת הגמרא ומבארת ביאור אחר בשתי הדרשות שבברייתא. אלא אומרת הגמרא, אחא כאן, ביש בריאה מעיקרא כמפלגי, נחלקו אם יש בהמה שנולדת עם כליה אחת או לא. מר סבר התנא שמכשיר בהמה בעלת כליה אחת סובר, יש בריאה באחת, יש בהמה שנולדת עם כליה אחת בלבד והקשרה לקורבן אף שאין בה שתי כליות. ומר סבר, ואילו התנא שמצריך שתהיה בהמה מובאת לקורבן בעלת שתי כליות סובר, אין בריאה באחת, אין בהמה שנולדת עם כליה אחת בלבד, ובהמה שאין בה שתי כליות, ודאי נחסרה ממנה כליה אחת והיא פסולה לקורבן. ורשי מביא שמורו יקשה, למה הגמרא אינה מקשה כאן, למאן דאמר שבעלת כליה אחת פסולה משום שאין בהמה נולדת עם כליה אחת, ומוכח שיש בה חיסרון, איך אמרו שבעלת כליה אחת פסולה כמו בעלת שלוש כליות, שנולדה אימן ולא נעשה במום, כמו שיקשו לאי, למאן דאמר שיש בהמה נולדת עם כליה אחת, ואמרו שהפסול חל רק על הבהמה שנולדה עם שתי כליות ונחסרה בכליה אחת. מתרץ רשי שכל הקושייה להי ללמאן דאמר שיש בהמה נולדת עם כליה אחת, כי לא ידוע למה חסר כליה אחת, זה פסול שהרי אינו מום גלוי, ואם הוא פסול כמו בעלת שלוש כליות, הרי גם אם נברית עם כליה אחת תיפסל. אבל למאן דאמר שאין בהמה נולדת עם כליה אחת, היא פסולה מחמת החיסרון, ואף שפסול זה נדרש יחד עם בעלת שלוש כליות, ודאי יש סיבות שונות לפוסלן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יוחנן אמר דקו לאלמה לפי שני התנאים שדרשו את הדרשות בברייתא, אין בריאה באחת, אין בהמה שנולדת עם כליה אחת בלבד, ולשניהם חיסרון עבר מבפנים, שמי חיסרון נחשב חיסרון לפסול את הבהמה כבעלת מום. ולא קשיא, אין להקשות סתירה בין הדרשות בברייתא, כי מה שדרשו כאן שבהמה שיש בה כליה אחת או שלוש כליות פסולות לקורבן, מדובר באופן שחסרה הכליה קודם שחיטה. ואילו מה שדרשו כאן שבהמה שיש לה רק כליה אחת כשרה לקורבן, מדובר שחסרה הכליה רק לאחר שחיטה. מקשה הגמרא הוא כשחסרה הכליה לאחר שחיטה קודם קבלה של אדם משרי, האם מותר להקריבה? ואמר רבי זיירא, אמר רב, הרי אמר רבי זיירא בשמו של רב, הצורם הפוגם את אוזן הפר של כהן משיח, כהן גדול שאורה הוראת אתר בטעות לעצמו בשגגה, ועשה על פי ההוראה הזו איסור בשוגג, כשנודע לו הטעות צריך להביא פר לחטאת, אז נאמר שמי שפוגם את אוזן הפר של כהן משיח לאחר שחיטתו ואחר כך קיבל דמו, פסול אדם הזה לזריקה, שכן נאמר בקבלת אדם של פר כהן משיח בספר ויקרא פרק ד' פסוק ה', ולקח הכהן המשיח מדם הפר, משמע שקבלת אדם צריכה להיות באותו הפר השלם שהיה כבר בשעת השחיטה, והיינו שבשעת קבלת אדם צריך שיהיה הפר שלם כמו שהיה בשעת שחיטה, שאז בוודאי היה שלם, שהרי אין שוחטים בעל מום. ואם כן, גם באופן שנחסרה הכליה אחר השחיטה, הקורבן פסול. ושווה הקושייה באיזה אופן שנינו בברייתא, שהמילה יסירנה בפסוק בא לרבות בעל כליה אחת. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא את מחלוקת התנאים לגבי קורבן שיש בו רק כליה אחת באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, כאן מה שדרשו שבהמה שיש בה רק כליה אחת פסולה לקורבן מדובר, כשחסרה הכליה קודם שנעשתה קבלה בדם הקורבן. ואילו כאן מה שדרשו שבהמה שיש לה רק כליה אחת כשירה לקורבן, מדובר כשחסרה הכליה רק לאחר שנעשתה קבלה של דם הקורבן. שווה הגמרא ומקשה, וכי באופן שחסרה הכליה לאחר קבלה קודם זריקה משרי, האם מותר להקריב את הקורבן? והתניא הראשונינו בברייתא לאמור בקורבן פסח בספר שמות, פרק י' ב' פסוק ה', שא תמים זכר בן שנה יהיה לכם. דורשים מכך שצריך שיהיה קורבן פסח תמים בלי מום ויהיה בן שנה בשעת שחיטה. ומניין שצריך להיות שלם ובן שנה גם בזמן עבודות קבלת אדם, הולכת אדם והזיית אדם? רבנו גרשום מבאר שמדובר על הזעה על המשקוף ושתי המזוזות. אם כן, מדובר פה דווקא בפסח מצרים. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, יהיה. משמע שיהיו כל הוויותיו, כל עבודותיו, כשהוא תם ובן שנה. ואם חסר ממנו עבר קודם זריקה, אסור להקריבו, אף שכבר קיבל את הדם. ואם כן, גם באופן שנחסרה הכליה אחר קבלת הדם, הקורבן פסול, ואי אפשר לומר שעל אופן זה שנינו בברייתא, שהמילה יסירנה, בא לרבות שנותרה בו כליה אחת לפני זריקת דמו. מתרץ את הגמרא, תרגמה, תעמיד את מה ששנינו בברייתא, יהיה לרבות כל הוויותיו, רק הבן שנה, רק לגבי הבן שנה, שכשם שהפסח צריך להיות בשנתו הראשונה בשעת השחיטה, כך עליו להיות גם בשעת הקבלת אדם והולכת אדם וזריקת אדם. אבל חיסרון עבר אינו פוסל בו אלא בשעת השחיטה והקבלה, כדרשת רבי זיירא לאיל, הוא הדין להולכת אדם שאינה יוצאת מכלל קבלת אדם, אבל לא בשעת הזריקה. ולמרות שדין זה בקבלה נאמר בפר כהן משיח שהוא קודשי קודשים, אבל מכיוון שגילה בהם הכתוב דין זה, הרי הוא מגלה גם על פסח שהוא קודשים קלים, אומר רשי. שכן המילה יהיה, שהיא המקור לדין האמור, נכתבה בסמוך למילים בן שנה, ורק עליו יש לדרוש שיהיו כל הוויותיו בן שנה. ובזכר יצחק הוא כותב סברה לחלק בין תמים לבן שנה, כי משמעות הפר שהיה כבר, שהקבלה היא עבודה בפר כולו, ולכן אם יש מום בשעת הקבלה של הדם, נפסלה הקבלה. אבל עבודות ההולכה והזריקה מתייחסות רק לדם הפר ולא לכל הפר, ולכן מום שנפל בפר אינו שייך לעבודות הללו, אבל דין בן שנה שייך כלפי הדם כמו כלפי הבשר, ולכן הוא פוסל. מוכיחה הגמרא ואומרת החינם ממסתברא, מסתבר כמו הביור הזה, לפרש שאם נחסר עבר אחר קבלת הדם, ניתן לזרוק את הדם על המזבח. דתניא כך שנינו בברייתא במסכת פסחים בדף ע"ט עמוד א'. רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה שנחסר מבשרם אחר שחיטה, בזמן שנשתייר מהם כזית בשר שהוא שיעור שצריך להתירו באכילה, או כזית חלב שהוא שיעור הראוי לקיום הקרבת קורבן על המזבח, זורק את הדם, כיוון שנשאר שיעור הראוי לריצוי של קורבן. והרי אם נחסרו כל הבשר והחלב, אין לך מום גדול מזה. ואיך אפשר לזרוק את הדם על כזית אחד בלבד? הרי לדברי הברייתא, הקורבן צריך להיות תמים בשעת הזריקה. שמע מינה, יש לך מכאן לשמוע ולהוכיח, שאף אם נחסר עבר מהקורבן אחר שחיטה קודם הזיית הדם, הוא קשר להקרבה. ומה שנאמר בפסוק יהיה, בא ללמד שיהיה בעת הקבלה וההולכה וההזיה בין שנה ולא בין שנתיים. אם כן, יש לבאר את דרשת תורת כהנים, שהמילה יסירנה בא לרבות שנותרה בו כליה אחת, באופן זה שנחסרה ממנו כליה אחר קבלת הדם ולפני זריקת הדם. מקשה הגמרא, מדוע הוא צריך הכתוב לומר שיהיה בעת הקבלה, ההולכה וההזיה, הקורבן בן שנה, ומעיק עמידה וכי יש דבר דה בשעת שחיטה אבי בן שנה, ואילו בשעת קבלת הדם והולכת הדם אבי בן שתי שנים, הרי כל עבודות הקורבן נעשות באותו היום. מתרצת הגמרא, אמר רבה, זאת אומרת, מכאן יש להוכיח, ששעות פוסלות בקודשים. זמני הקודשים אינם נמדדים מיום ליום, אלא משעה לשעה. אין מונים שנה של קודשים מתאריך מסוים בשנה, כגון מאחד בתשרי, שבו מתחילה שנה חדשה לכמה וכמה עניינים, אלא כשמסתיימת שנה מיום הולדתם, מתחילה שנתם השנייה. ודורשת הגמרא במסכת נידה בדף ממזיין עמוד ב' את הדין הזה ממה שנאמר, כאבס בין שנתו לעולה, שנתו שלו ולא שנה של מניין העולם. ומוסיף רבה, שלא רק מיום הולדתם מונים את שנתם, אלא גם משעת הולדתם. ולכן אם נולד תלה זה של קורבן פסח, בשנה שעברה בי"ד ניסן בשעה השמינית, הרי הוא קשר לקורבן פסח עד לאותה שעה בשנה שלאחריה. ואף אם נשחט קודם השעה השמינית, אי אפשר לזרוק את דמו לאחר השעה הזו, כי מתחילת שעה תשיעית, התלה הזה נכנס לשנה השנייה. מנסה הגמרא לתלות במחלוקת תנאים את הנידון של רב אחד בוי לאיל בדף למתת עמוד א', לגבי חיסרון עבר פנימי, אם נחשב מום. שואלת הגמרא, לימה כתנאי, האם נאמר שנידון זה שדן בו רב אחד בו עם חיסרון עבר פנימי נחשב מום, הוא תלוי במחלוקת תנאים. כך שנינו בברייתא על הכתוב במומי בהמה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ד, ומעוך, דהיינו שנתמעכו ביציו, וחטוט שנחטטו ביציו באבנים עד שנימוכו, ונתוק שנתקו ביציו ביד לגמרי, אבל הם עדיין תלויות בכיס שלהם, וחרוט שנחרטו בסכין החוטים שבהן תלויות הביצים ועדיין הן מעורות קצת, לא תקריבו להשם. מבארת הברייתא, כולן כל מומים אלו הם בביצים ונחשבים כמום בדבר גלוי, ואסור להקריב בהמה שיש במום זה. אלו הם דברי רבי יהודה. מפסיקה הגמרא באמצע דברי הברייתא כדי לבאר את דברי רבי יהודה. מקשה הגמרא, וכי לדעת רבי יהודה מומים אלו נחשבים מומים רק כשהם בביצים ולא כשהם בגיד, והרי הגיד הוא גלוי יותר מן הביצים. מבארת הגמרא, אימה אמור כך את הברייתא, כל מומים אלו נחשבים מום גלוי אף כשהם בביצים, וכל שכן כשהם בגיד. אלו הם דברי רבי יהודה. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, כולן כל מומים אלו נחשבים מומים הפוסלים בקורבן רק כשהם בגיד ולא כשהם בביצים. ותוסות בדיבור המתחיל, כולן כותבים שרב אליעזר בן יעקב חולק רק לגבי מום בביצים שאינו נחשב גלוי, אבל איסור סירוס המוזכר בסוף הפסוק הזה, ובארצכם לא תעשו, חל גם על ביצים. רבי יוסי אומר, מעוך וחטוט נחשבים מום אף כשהם בביצים, כי הם ניכרים יותר, אבל נתוק וקרות כשהם בגיד אין, הם אכן נחשבים מום, אבל כשהם בביצים, לא נחשבים מום, כיוון שאינם ניכרים כל כך. מבארת הגמרא, איך הנידון שדן בו רב אחד בו עם חיסרון עבר פנימי נחשב מום, תלוי במחלוקת התנאים בברייתא הזו. מה אליו אומרת הגמרא, באי כמיפלגי, האם אין כוונתם של התנאים לחלוק בנידון הזה? דמר סבר, רבי יהודה שאמר שנתוק וקרות ומעוך וחטוט נחשבים מום גם כשהם בביצים, סובר, חיסרון עבר מבפנים שמי חיסרון, ומר סבר, ואילו רב לזר בן יעקב שאמר שאינם נחשבים בום בביצים, סובר שחיסרון עבר מבפנים לא שמי חיסרון. דוחה הגמרא ואומרת, ותסברה וכי סבור אתה לתלות את המחלוקת בנידון הזה? הרי לפי זה יהיה קשה על רבי יוסי שחילק בין מאוך וחטות, שנחשבים מום בביצים, לבין נתוק וקרות, שאינם נחשבים מום אלא בגיד. מייקה סבר, מה סברתו לחלק ביניהם, שהרי איקה סבר חיסרון עיוור מבפנים שמי חיסרון, נחשב לחיסרון, אם כן אפילו נתוק וקרות בביצים נעמי גם יחשב כמום, אף שהם עיוור פנימי, ואיקה סבר אם הוא סובר שחיסרון עיוור פנימי לא שמי חיסרון, אם כך אפילו מאוך וחטות בביצים נעמי לא, גם כן לא יחשבו מומים, ולמה חילק רבי יוסי ביניהם? מסיקה הגמרא שמחלוקת התנאים במומי הביצים והגיד אינה תלויה בנידון שדן בו רב אחד בוי. חוזרת בה הגמרא ואומרת שלדעת כולם חיסרון עיוור פנימי נחשב מום, אלא אחה במומים שבגלוי כמפלגי. כאן נחלקו איזה ממומים אילו נחשב מום שבגלוי. רבי יהודה סבר שארבעה מומים אילו נחשבים מום שבגלוי, מאוך וחטות אבי מומה נחשבים מום שבגלוי כיוון דמיקבצן. מומים אלו גורמים לכווץ את הביצים וחסרונם ניכר בחוץ. וגם נתוק וחרוט אבי מומה נחשבים מום שבגלוי דהתליין. כיוון שנתקו ממקומם הם נראים כתלויים. דהיינו שהביצים תלויים ונחבטים בכיס ונראים מבחוץ כיוון שאינן אדוקין למעלה. רב לזר בן יעקב סבר שארבעה מומים אלו לא נחשבים מום שבגלוי. מאוך וחטות לא אבי מומה. מאוך וחטות לא נחשב מום שבגלוי דמעיקר הנמי זימנם דמקבצן. כי גם כשהביצים בריאים, לפעמים הם מתכווצים, ולכן קיבוצם אינו נראה כמום. נתוק וחרוט לא אבי מומה, גם נתוק וקרוט לא נחשב מום שבגלוי, דמעיקר הנמי, זימנן דטליין. כי גם כשהביצים בריאים, לפעמים הם נראים תלויים, ולכן מראה זה אינו נחשב כמום. רבי יוסי סבר, מאוך וחטות אבי מומה, נחשבים מום שבגלוי, דעלי תנאיו, שהרי כיוון שנתמעכו או נחטטו, נמצא שאין לו ביצים, והרי זה מום גלוי. אבל נתוק וקרות לא אבי מומה, אינם נחשבים מום שבגלוי דעה התנאו, שהרי יש לו ביצים ורק נתקו ממקומם. רבינו גרשום מוסיף שגם לרבי יוסי הטעם שאינם נחשבים מום, למרות שנראים תלויים, משום שגם כשהביצים בריאות, לפעמים הם נראים תלויים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף למתת עמוד ב'. המשנה מפרטת את המומין שבערוות הבהמה וזנבה. אומרת המשנה בדף למתת עמוד ב', נפגם הזובן הכיס שהגיד של הבהמה חבוי בו, או שנפגמה העריה שפת בית הרחם של נקבה, הרי זה מום כי אינו חוזר ומבריא, ומום זה אינו שייך בבחור שנוהג רק בסחרים ולא בנקבות, אלא בשער מוקדשים, כגון בשלמים שאפשר להביאם גם נקבה. נפגם הזנב מן העצם, העצם של אחת מחוליות הזנב שנפגמה, הרי זה מום אבל לא מן הפרק, גם בפרקים שבין חוליות הזנב, אינו נחשב מום כי הוא מעלה ארוחה כשלא נחתך כל הזנב. או שראש זנב מפצל את העצם, דהיינו שהעור והבשר נקלפו מעל ראש הזנב ונשארה העצם מגולה, הרי זה מום כי במקום זה אינו מעלה ארוחה. או שיש בשר מחוליה לחוליה שהחוליות של הזנב רחוקות זו מזו מלא אצבע, דהיינו רוחב הגודל, הרי זה מום כי הוא שונה מזנב שאר הבהמות. זוהי המשנה שלנו בדף למתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם נפגע הזובן שהוא הכיס שהגיד של הבהמה חבוי בו, הרי זה מום. אמר רבי אלעזר, דווקא אם נפגע מזובן, הרי זה מום, כיוון שאינו חוזר ומבריא. ולא אם ניטל הזובן לגמרי, כי אז חוזר ומבריא. ודווקא אם נפגע הכיס שהגיד של הבהמה חבוי בו, הרי זה מום. ולא אם נפגע זכרות, הגיד עצמו שאין הפגם בו נחשב מום, כי הגיד שנפגע מעלה ארוחה. ויגמה סיוע לדברי רבי אלעזר תניא נמי אחי בברייתא גם שנינו כדברי רבי אלעזר נפגם ולא ניטל כיס ולא זכרות. אמר רבי יוסי בן המשולם מעשה בענבל אחד שנטלו זאב שלקח זאב את הזובן של הבהמה וחזר הזובן לאיתנו. שנינו במשנה נפגמה הזנב מן העצם או שיש בשר בין חוליה לחוליה מלא אצבע. הרי זה מום. מבררת הגמרא מהו שיעור האצבע תנא שנינו בברייתא שיעור אצבע שאמרו חכמים? הוא אחד מארבעה בטפח של כל אדם. שואלת הגמרא למה היא הלכתה לגבי איזה הלכה נשנתה הברייתא הזו המבררת את שיעור האצבע. אמר רבא לעניין שיעור פתיל תחילת הניתן בציצית. דתניא כך שנינו בברייתא. כמה חוטין הוא נותן בציצית, בית שמאי אומרים ארבעה חוטים וחופלם, ונמצא שם שמונה חוטים היוצאים משני צידי הגדיל. ובית הלל אומרים נותן שלושה חוטים. כמה תהיה משולשת, יורדת מכנף הבגד ולמטה, שאין מניחים את הציצית בשפת הבגד ממש, אלא מקביעים אותה שלוש אצבעות מכנף הבגד, והנידון הוא כמה צריכה להיות הציצית יורדת למטה מכנף הבגד ועד שפתו. ועוד כותב רשי שהנידון הוא כמה יהיה אורך הגדיל, דהיינו חלק הקשרים והקריחות חוץ מהענף, שהוא חלק הפתילים בפני עצמם. בית שמאי אומרים שיעור 4 אצבעות, בית הלל אומרים שיעור 3 אצבעות, ושליש ושיעור 3 אצבעות שבית הלל אומרים, ובאצבע ששיעורה 1 מ-4 בטפח של כל אדם, והיא האגודה לרחבה משאר האצבעות, וטפח יש בו שיעור כדי 6 אצבעות קטנות זרת, או כ-4 אצבעות אגודל. מעמידה הגמרא את נידון הברייתא בשיעור אצבע לגבי עניין אחר. רב הונא ברי דרב יהושע אמר שיעור אצבע בברייתא נשנה לגבי שתי אמות. דתנן שנינו במשנה במסכת כלים פרק י"ז משנה ת'. שתי אמות, שני מקלות עשויים למדידה וכל אחד מהם באורך אמה, היו מונחים בשושן הבירה. ביציע שהיה בנוי מעל השער המזרחי של העזרה בבית המקדש הקרוי שושן הבירה. רש"י מבאר שהיה זה יציע של שער המזרח, או על שער המזרח, ונקרא שושן הבירה. ובמסכת מנחות כותב רש"י שהוא חדר והיה מצויר עליו צורת שושן הבירה. ומבואר בגמרא שם שציירוה כדי שתהיה עליהם אימת מלכות. אמה אחת מונחת על קרן מזרחית צפונית, ואמה אחת מונחת על קרן מזרחית דרומית. האמה שעל קרן מזרחית צפונית הייתה יתירה על אמה של משה חצי אצבע, שהאמה של משה הייתה בת 6 טפחים בדיוק. והאמה זו הייתה ארוכה יותר בחצי אצבע. והאמה שעל קרן מזרחית דרומית הייתה יתירה עליה על האמה הראשונה עוד חצי אצבע. נמצאת האמה המונחת על קרן מזרחית דרומית יתירה על אמה של משה אצבע. מבארת המשנה ולמה היו צריכים לאותן אמות אחת גדולה ואחת קטנה, ולא היה די באמה של משה, כי כשהיו אומנין העובדים בבית המקדש נוטלין מקבלים עליהם לעשות מלאכה עבור הקדש, היה גזבר מתנה עמם שיבנו מספר אמות מסוים לבדק הבית, היה קובע מחיר בקטנה לפי אמה של משה של 6 טפחים בדיוק, שהיא הקטנה שבמקדש, שעל כל אמה של 6 טפחים יקבלו סך מסוים בשכרן, ומחזירין בגדולה לאחר שקילו מלאכתם ובאים לקבל שכרן, מודדים להם במידת אמה גדולה, שהיא אחת מהאמות שהיו מונחות בשושן הבירה, שרק על כל אמה גדולה יקבלו את אותו שכר, ובכך יוסיפו משלהם על מה שנקבע עמם, כדי שלא יבואו לידי מעילה, שמא אם ימדדו בצמצום, יפחתו מהמידה שקבעו עמם, ונמצא שמקבלים מההקדש יותר ממה שנקבע להם כנגד עבודתם, ובאים לידי מעילה. על שיעור אצבע זו שהוסיפו באמה הגדולה שנינו לעיל, ששיעורה הוא 1 מ-4 בטפח של כל אדם. שואלת הגמרא תרתי למה לי, עדיין למה הוצרכו לשתי אמות ששתיהן גדולות מאמה של משה בשיעורים שונים? והרי די באמה אחת שהיא גדולה יותר מאמה של משה כדי שלא יבואו לידי מעילה. מיישבת הגמרא חדה דחספה ודאבה וחדה דביניאנה. אמה אחת היתירה, רק חצי אצבע על אמה של משה, הייתה מיועדת למדוד לאומנים העוסקים בצורפות של כסף וזהב. ותוספות במסכת מנחות בדף צדיחת עמוד א' אומרים שהאמה הזו הייתה מונחת בקרן מזרחית צפונית, ועבודתם של הצורפים קשה ויקרה ולא רצו להפסידם הרבה בהפרש בין המידות. וחדה דבניין האמה אחת היתירה אצבע על אמה של משה הייתה מיועדת למדוד לאומנים העוסקים בבניין החומה, כי עבודתם אינה יקרה ולא מפסידים הרבה בהפרש שבין המידות. רב נחמן מפרש בעניין אחר את שיעור אצבע ששנינו. רב נחמן בר יצחק אמר והיא תימה, ויש אומרים שאמר זאת רב אונה בר נתן, נידון הברייתא בשיעור אצבע נשנה לגבי אותה הלכה ששנינו במשנתנו במומי הבכור, שבאופן שיש בשר בין חוליה לחוליה של עצמות הזנב, והן רחוקות זו מזו מלוא אצבע, הרי זה מום. על שיעור אצבע זו שנינו בברייתא שהוא 1 מ-4 בטפח של כל אדם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה, מתוך 4 משניות המצויות בדף ה-40 של מסכת בכורות בדף מם עמוד א'. ממשיכה המשנה ומפרטת עוד מומים באיברי הזרע של בהמה. אומרת המשנה, אין לו לבכור שתי ביצים כלל, או אין לו אלא ביצה אחת, הרי זה בעל מום. רבי ישמעאל אומר, אם יש לו שני כיסין, בהכרח שיש לו שתי ביצים. ורש"י מבאר שלבהמה יש כיס נפרד לכל ביצה, שהכיס חלוק באמצעו וניכר החילוק מבחוץ. אבל אם אין לו שני כיסין, אין לו אלא ביצה אחת. אם כן, מבואר במשנה שלדעת הכל בהמה שאין לה ביצים נחשבת כבעלת מום. אילו לעיל בדף למתת עמוד ב' נחלקו התנאים במה עוסק הכתוב במומי ביצים ומאוך וכתות, ורב לזר בן יעקב סבר שרק מום בגיד נחשב מום גלוי, אבל לא מום בביצים. מסביר החזוני שמחלוקתם היא רק במומי הביצים, אבל כשאין לו כלל ביצים, הוא נחשב יותר כמום. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי עקיבא אומר, מי שיש לו שני כיסים ורק ביצה אחת, אין הכרח שיש לו שתי ביצים, אלא צריך לבודקו אם יש לו ביצה נוספת או לא. ולכן מושיבו את הבכור על הכוזו, וממאך, ממשמש בכיס ובכסלים. אם יש שם ביצה סופה לצאת, ואם אינה יוצאת, הרי הוא בעלמום. מביאה המשנה מעשה שבו חולק תנה על רבי עקיבא. מעשה שמייך בכיס של בכור ולא יצא ביצה נוספת, ונשחטה הבהמה ונמצאת בתוכה ביצה נוספת, שהיא דבוקה בכסלים, בשרירים הפנימיים של הירך סמוך לכליה. והתיר רבי עקיבא את הבכור באכילה, אף שהתברר שיש לו שתי ביצים, כי כיוון שלא מצא את הביצה במשמוש, התברר שאינה במקומה, והרי זה מום. ואסר רבי יוחנן בן נורי, כי סוף סוף התברר שיש לו שתי ביצים ואינו בעל מום. ראי המשנה הראשונה שלנו, בדף מם עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת, הרי זה מום. מקשה הגמרא, אשתא, מעתה יש לי תמוע, הרי אם באופן שאין לו אלא ביצה אחת, אמרת אבי מומה, אמרת נקמה שזה נחשב בעל מום, אם אין לו ביצים כלל מבעיה, וכי נצרח הוא לומר שגם באופן שאין לו ביצים כלל הוא בעל מום, הרי כל שכן הוא. מתרץ את הגמרא חסרו מחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את המשנה כאילו חסירה מספר מילים, וכך צריך לשנות את המשנה. אין לו שתי ביצים בשני כיסין, אלא שתיהן בכיס אחד. אינמי, אופן נוסף, אם היו לו שני כיסין וביצה אחת, הרי זה מום, זוהי דעת הנקמה. רבי ישמעאל אומר שדבר זה שאמר תנקמה שבאופן שיש לו שני כיסים וביצה אחת הוא מום, אין זה נכון. כי אם יש לו שני כיסים בידוע, בהכרח שיש לו שתי ביצים, ואינו בעל מום, אבל הוא מודה באופן שאין לו אלא כיס אחד שהוא בעל מום, כי הרי הוא כמי שאין לו אלא ביצה אחת דמי. ואתה רבי עקיבא למימר, בא רבי עקיבא לומר, בידוע לא אמרינן, לא אומרים שאם יש לו שני כיסים, בהכרח יש לו שתי ביצים. אלא צריך לבודקו, ולכן מושיבו את הבכור על הכוזו, וממאך, ממשמש בכיס. אם יש בו ביצה נוספת, סופה לצאת, ואם אינה יוצאת, הרי הוא בעל מום. כותב הראש בשם הרמב"ן, שהלכה כתנקמה ששני כיסים ובהם ביצה אחת נחשב מום. ונקט שלפי תנקמה כשיש לו ביצה אחת נחשב בעל מום, למרות שלא נבדק. ובזה חולק על רבי עקיבא שיצריך בדיקה לקובעו כבעל מום. אבל הרמב"ם הלכות בחורות פרק ג' הלכה ה' פוסק רבי עקיבא שצריך לבדוק. מסביר התוספות יום טוב שהרמב״ם סבר שתנקמה לא חולק על רבי עקיבא, אלא רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו בדעת תנקמה, אבל אחר כך רבי עקיבא במחלוקתו עם חברו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ומעשה שמייך ולא יצא ונשחטה ונמצאת הביצה דבוקה בכסלים. מביאה הגמרא ברייתא כעין זה, תניא, שנינו בברייתא אמר רבי יוסי, מעשה בפירן, שם של כפר של בית מנחם, שמייך מומחה בכיס של בכור ולא יצאת ביצה נוספת, ונשחטה הבהמה כדין בכור בעל מום, ונמצאת ביצה נוספת דבוקה בכסלים. והתיר רבי עקיבא את הבכור באכילה, כי כיוון שלא נמצאה הביצה במשמוש, הרי אינה במקומה ונחשב בעל מום. ואסר רבי יוחנן בן נורי, כי סבר שבמציאת הביצה התברר שאינו בעל מום אותו בכור. אמר לו רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל, שאתה אוסר להם דבר המותר? שהרי בבדיקתו נקבע שהוא בעל מום, ואף שאחר כך נמצאת ביצה דבוקה בתוכו, אין המום בטל. אמר לו רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא, עד מתי אתה מאכיל ישראל נבילות? כי הרי התברר שהוא אינו בעל מום ואסור לאכול את בשרו. שואלת הגמרא, למה קינה רבי יוחנן בן נורי את אכילת הבכור כאכילת נבילות? לאו משחת שחתי, וכי לא שחט את הבכור? מה פתאום זה נבילה? עונה הגמרא אל הכוונת רבי יוחנן בן נורי לומר, עד מתי אתה מאכילם טריפות? גם על כך מקשה הגמרא, הרי לא איסור טריפות הוא. אלא מבארת הגמרא, כוונת רבי יוחנן בן נורי לומר לרבי עקיבא, עד מתי אתה מאכיל ישראל קודשים בחוץ, שהרי אין מום בבחור הזה, והוא עומד בקדושתו והוא אסור באכילה. קודשים קלים אסור לאוכלם, אלא בירושלים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה בדף מם עמוד א'. המשנה מפרטת את המומים המצויים ברגלי הבהמה. בחור בעל חמש רגליים או שאין לו אלא שלוש רגליים וחסרה אחת מרגליו, הרי זה מום. ושרגליו כלוטות כשל חמור, שפרסותיו עגולות כפרסות בהמה טמאה, הרי זה מום, כיוון שפרסות בהמה טהורה אינן עגולות. וכן השחול והכסול, הרי זה מום. מבארת המשנה, איזה הוא שחול שנשמטה יריחו, שיצא עצם יריחו ממקומה. רש"י כותב שמדובר באופן שלא יתעכלו הניבים ולא נרכב הגיד המחברם, כי אם יתעכלו הרי יטריפה. כמבואר במסכת חולין דף נ"ד עמוד ב'. וכסול אומרת המשנה שאחת מיריחיים גבוהות. והשיטה מקובצת והבח גרסו פה במשנה שאחת מיריחותיו גבוהה מחברתה. אין לו שני יריחיים שקועות בעלייה סמוך לכסלים כבשאר בהמות, אלא ירח אחת שלו שקועה במקומה. והשנייה מחוברת למעלה מהכסל אצל הגב, ונמצא שהיא גבוהה מהירך השנייה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף מ עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. שנינו במשנה בעל חמש רגליים או שאין לו אלא שלוש רגליים, הרי זה בעל מום. מבארת הגמרא, אמר אבונה, לא שנו את הדין הזה שבעל חמש רגליים או שלוש רגליים הוא בעל מום ולא טריפה, אלא באופן שחסר ויתר ביד, שהיא הרגל הקדמית של הבהמה, וחסרה אחת הידיים או נוספה יד נוספת. דהיינו שבעל חמש רגליים יש לו שלוש ידיים ושתי רגליים, ובעל שלוש רגליים יש לו שתי רגליים ויד אחת, על אופנים אלו שנינו במשנה שהוא בעל מום, כי חיסרון ותוספת של יד אינם עושים את הבהמה לטריפה. אבל אם חסר ויתר ברגל האחורית של הבהמה, טריפה נמי אבי, הבהמה נחשבת גם טריפה ולא רק בעלת מום. כיוון שכלל הוא, דכל יתיר כנטול דמי, כל עבר מיותר בבהמה נחשב כאילו ניטל ממנה עבר, ונמצא שאף יתר זה הרי זה כחסר. ובהמה שנחתכו רגליה מן הרכובה ולמעלה, היא טריפה. ורשי כותב שיש בזה שלוש סיבות להחשיבה כטריפה. א', כי בהמה שניטל ירך וחלל שלה היא נבילה. ב', בהמה שנחתכו רגליה מן הרכובה ולמעלה היא טריפה. ג', כי כולית הירך שיצא ממקום חיבורה בהמה טריפה. שנינו במשנה ושרגליו כלוטות כשל חמור, הרי זה מום. מבארת הגמרא, אמר אף פאפה, לא תימה אל תאמר דווקא באופן שרגליו דומות לגמרי לרגלי בהמה תמאה, דעגילן ולא סדיקן, שפרסותיו גם עגולות וגם אינן שסועות, הרי זה מום. אלא כיוון דעגילן, היות ופרסותיו עגולות, אף על גב דסדיקן, אפילו אם הן שסועות, הרי הוא בעל מום, כי רגלי בהמה טהורה אינן עגולות. שנינו במשנה, והשחול והכסול, הרי זה מום. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את משנתנו. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, איזה הוא כסול ואיזה הוא שחול. שחול שנשמטה יריחו, שיצא עצם יריחו ממקומה. כסול שרגלו אחד בתוך הכסל ורגלו אחד על גבי הכסל. ירך אחת שלו שקועה בתוך הכסל, והירך השנייה למעלה מהכסל. מביאה הגמרא ברייתא, מביאה עוד מיני מומים ברגליים. תנא שנינו בברייתא, נאמר בתורה בפרשת מומי בהמה, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ג, ושור וסה שרוע וקלות נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. מפרשת הברייתא, מי הם השרוע והקלות שנאמרו בפסוק? שרוע זה שנשתרבב לו יריחו, שאחת מיריחותיו גדולה מחברתה, וקלות זה שרגליו קלוטות כשל חמור וכשל סוס, שפרסותיו עגולות כפרסות בהמת מאה, כגון חמור וסוס. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למתת במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן בשפתו שנקבע אבי מום? שאלה שנייה, מה דורשים מהפסוק, זה תמים זכר בן שנה יהיה לכם? שאלה שלישית, כיצד שייך שבשעת שחיטה היה בתוך שנתו הראשונה, ובשעת קבלת אדם והולכת אדם הוא כבר בשנתו השנייה? שאלה רביעית, כשנפגם הזובן או ניטל, האם נחשב למום? שאלה חמישית, מה השיעור לפסול בבשר שבין חוליה לחוליה שבזנב? והשאלה האחרונה, מה הביור כמה תאם משולשת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, כ"א באייר תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ל"ט במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, כ"ב באייר תשע"ט, ונלמד את דף מ' הדף ה-40 של מסכת בכורות, ובסיום השיעור נתייצב מרחק שלושה שבועות מסיום מסכת בכורות כולה. השתבח שמו הגדול לעד ולנצח נצחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. היא נותן התורה. לכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבוע טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.